שלום לכולם. אז ככה, עדכון קטן לגבי מה קורה איתנו. אז אלעד חזר מחול בריא ושלם, רק שהוא עדיין צריך להיות בבידוד כי אלה החוקים. אז לא הקלטנו פרק חדש לשבוע וחשבנו מה אפשר לעשות, ונזכרנו שלפני חודש התארחנו בפודקאסט המצוין של אוריאל דסקל כפר, עליו חבר שלנו יקר, הפודקאסט בכל יום נתון. התארחנו אצלו ובעצם עשינו שם פרק שלנו. כן, זה על נושא ספורטיבי, ומדי פעם יש איזה רפרנס קטן ספורטיבי כזה, אבל בתכלס פשוט דיברנו על האולימפיאדה של 1904, ואני מבטיח שזה נשמע בדיוק כמו פרק שלנו, ואני חושב שזה פרק מעולה, ויצא כיף ממש. אז אמרנו שנשים את זה לכם ככה פה, שיחזיק אותנו עד השבוע הבא ככה. לפני שנתחיל, אני רוצה להמליץ לכם ולכן על פודקאסט נוסף של הארץ, חוץ לארץ שמו, והוא דן בשאלות מסקרנות מסביב לעולם, כמו איך הפכה חבורת הזויים למפלגה שיכולה לשנות את גרמניה ואת אירופה כולה, או למה לרוסיה אין הייטק ופרסי נובל, ואיך פועלת אימפריית המיליארדים החשאית של המנהיג הרוחני של איראן. חוץ לארץ, פודקאסט מבית הארץ, המסקר מדי שבוע סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול, פרשנויות, תחקירים ומומחים מהארץ ומהעולם, בהגשת רחל גולדברג, פרק חדש מדי יום חמישי, אפשר להזין להם דרך אפל, גוגל, ספוטיפיי, כל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים, שומעים שזה הארץ. זהו, אז נעביר את השרביט לאנחנו מלפני חודש, תבלו, תהנו, ואללה ביי!
אל תרגיש שאתה חייב להיכנס כל הזמן, כאילו זה.
אני, דרך אגב, אתם מוקלטים כבר.
סבבה.
רציתי אנחנו מדברים על וייבים.
כן. לא, אבל כאילו, בגלל של... אנחנו הרבה פעמים אומרים לאנשים, לפעמים אנשים נכנסים והם כזה, בוא, אני צריך להיות מצחיק עכשיו, אז צריך להעיר עכשיו ועכשיו 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 ועכשיו. חופשי, כאילו.
אנחנו מוקלטים, כן.
כן.
אנחנו בהקלטה.
כן.
בסבא, עשיתי כבר פרק את
זה. נכון, אני זוכר. אני אומר, גם אתה יודע, ברגע שאנחנו שלושה, אז...
אני בטוח שהמאזינים חצי דקה עכשיו, כאילו, מאזינים ואומרים...
מה זה?
מה? מה?
שלום.
ככה צריך להקליט.
מי אתם?
שלום, אתה?
אלעד יצחקיה.
אני קובי מלמד.
ואתה?
אני אוריאל דסקל.
היי. אז כן, באנו להשתלט פה על העניינים היום.
השתלטות, הוסטייל טייק אובר, כמו פריס סן ז'רמן על ברצלונה.
וואו.
כן. מה עם אוריול בוסקטס? איפה הוא עכשיו?
אוריון?
אוריול.
אוריול.
כן.
הוא חתם איפה שהוא?
תמיד עושה לי חשק להוגיה.
כן.
אוריול בוסקטס, לא בוסקטס. הוא בוסקץ?
כן. אבל אין קשר בינו לבין...
זה לא יכול להיות.
כן.
לא, יש גם אוריול רומאו.
נכון.
מה נסגר עם האוריולים האלה?
זה, הם סתם...
סתם.
גנבו שם.
סתם.
לפי דעתי הוא בברצלונה עדיין.
אני... כן?
ברצלונה בי.
יכול להיות.
כן.
למרות שאני חושב שנגמר לו החוזה, אם אני זוכר נכון, לפי המנג'ר, אבל...
המנג'ר, זה היה לי ברור, אתה מבין את זה מהמנג'ר.
אבל איך תדע.
שנסביר מה אנחנו עושים פה?
כן, קודם כל, באמת...
דרך אגב, אתה ידעת את זה שיש לו אח גדול שקוראים לו פול.
פול?
כן.
פול בוסקטס?
פול, P-O-L.
אוקיי.
ופול זה גם הבן של ז'ואן לפורטה. שגם הוא שחקן, כדורגל שעכשיו מחפש... קבוצה.
אוקיי.
וואי, אנחנו עמוק בתוך הליגות הנמוכות בספרד.
זה ממש מתחבר לכל מיני כסולו כזה של זרועות.
תמנון, תמנוני.
כן, כן, תמנוני. קיצר, אז אנחנו מהפודקאסט.
מה יש בזה? חיכית על השלוק כאילו כדי להגיד את זה? כן, אוקיי.
ובאנו באמת לתת פה השתלטות עוינת. בדרך כלל מה שאנחנו עושים זה, או שאתה נותן את חוקי הפורמט בעצם, ואז כאילו...
כן, זה אנחנו נסביר איך זה עובד.
אז תכף ניתן את חוקי הפורמט, אבל בדרך כלל אנחנו מדברים על סיפורים באופן כללי, מרחבי העבר הרחוק או הקרוב. אבל בגלל שאנחנו פה, אז מן הסתם הבאנו סיפור ספורטיבי במיוחד.
איך אנחנו? אתה יודע, צריכים ל... להתאים את עצמנו, להתאים. נכון, זה לא תמיד אבל מותאם, זה לא, לא מרגיש שאתה תמיד דאגת להביא איזה סיפור שישתלב טוב עם האורח או אורחת.
לא, לפעמים לא אכפת לי מספיק מהאורח. אבל אתה יודע, באנו לפלטפורמה אחרת, אז כאילו צריך לכבד.
לכבד.
אתה יודע, הכנסת אורחים, אז גם האורחים צריכים להכניס את עצמם.
כן.
מה?
מה? לא נראה לי
שזה אתה תישאר בחוץ? זה לא נחשב אורח.
זה רשי? זה פירוש רשן.
זה
ברשן.
פירוש רשן.
כן. תכניס את עצמך.
תכניס את עצמך, בלד.
כן, טוב, אז אני אסביר כאילו איך זה עובד למאזינים שלא יודעים איך זה עובד. אז חוקי הפורמט הם כאלה שקובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, איך נשמע מופרך. אני ודסקה לא מכירים את הסיפור ושומעים אותו יחד איתכם המאזינים בפעם הראשונה. אנחנו לא נערוך שום דבר, גם לא את השיחה המוזרה הזאת בהתחלה, ואנחנו נעשה את הכל בטייק אחד ונקבל את זה.
רציתי להכניס טיפה יותר בשיחה הזאת, טיפה יותר כאילו מוזרות ופריקיות, ולא, אתם לא מספיק.
יש לנו מספיק זמן לזה.
אנחנו, כן, אנחנו נזרום, אם אתה רוצה קצת לפלפל את מערכת היחסים,
אנחנו תמיד פתוחים.
אין בעיה, בכיף.
כן, קובי תשאיר את החולצה עליך בינתיים.
בינתיים.
זה גם אחר חולצה?
נכון, מרגייט FC, הספונסר הנהדר, The Libertines, אחת הלהקות האהובות עליי, כפרה עליהן.
כפרה עליהן.
דבר אלינו.
Go for it.
אמרת שאתה רוצה לתת ספונסר וזה?
לא, נתתי ספונסר.
פונזר.
כן, סולמייט.
היה.
היה?
הם מכינים אוכל מחרקים.
נכון, יש את הקטע הזה של חלבון חרקים. אם הם יחזרו לפרסם אצלנו...
איך דובי לכלבה?
כן, כלבה טובה.
כן, היא כלבה טובה מאוד. זזה ממש אוהב את האוכל הזה עם החרקים. הוא כל כך אוהב אותו שהוא עכשיו זקן מאוד. 15 כבר.
וואו.
הוא כל כך אוהב אותו שהוא אוכל אותו מלא, ואז הוא שותה מלא, ואז הוא לא, אין, השלפוחית שלו כבר לא יכולה להחזיק מעמד, והוא משתין מלא בבית.
אתה יודע, זה אומר שנראה לי שאנחנו כאילו מכירים, אני יכול להגיד על עצמי, אני מכיר את דסקל אולי בערך מאז שזזה היה גור, זה מה שזה אומר.
משהו כזה, כן.
כי זה מסתדר לי עם הטיימליין, אני היום, כאילו, אז הייתי...
סביר להניח.
לפני 15 שנה הייתי בן 18, זה נשמע לי הגיוני עם הטיימליין של הסטארסקי.
נכון, תקופת הסטארסקי, השתבח שמה.
פגשתי אותך כקטין?
לא, כבר קצת אחרי. הייתי ברלי ליגל כזה.
אם נכנסי התקעותי בג'יס. כן, תשתה, הנה,
שנצא לדרך, כאילו זה העניין, אז בואו נתחיל עם הסיפור שלנו, אוקיי. מעניין אותי דסקל כמה מזה אתה תכיר, כי יש לי תחושה שלפחות חלק קטן מהדבר הזה אתה תכיר, אבל אני מקווה שלא את הרוב.
אם יש בזה שואה, אני מכיר.
אין על השואה. אתה יודע, הסיפורים הכי טובים היו בשואה.
אני לא חושב שדיברתי הרבה על השואה בפודקאסט שלי, אבל אני מכיר שואה. אני יודע שואה. הוצבתי על ידי השואה.
אז אני לא הולך לשאול. אז בוא נצא לדרך. ג'יימס אדוארד סליבן נולד ב-8 בנובמבר 1862 בניו יורק סיטי. לא יודע למה עשיתי מבטא דרומי, זה דווקא מאוד בצפון מזרח.
הרבה לפני השואה לצערי.
הרבה לפני.
סביר להניח גם שהוא כאילו יותר אירי.
הוא בהחלט בן למשפחה ממוצא אירי, אבל הוא נולד בניו יורק סיטי. בגיל 16 הוא התחיל לעבוד אצל מוציא לאור גדול מקומי בשם פרנק לזלי. שנתיים לאחר מכן סליבן הקים עיתון משלו בשם The Athletics News. שזה היה באמת יותר בתחום של אתלטיקה קלה, כאילו זה היה מיקוד של העיתון הזה. מאוחר יותר הוא גם פתח חנות לציוד ספורט, ועבד מאוד מאוד קרוב עם חברת ספולדינג שאנחנו מכירים מכדורי הסל.
מכדורי הסל, בטח.
סליבן היה גם ספורטאי חובב בעצמו וניצח במספר תחרויות מקומיות.
במה?
באתלטיקה. זה היה הווייב. הוא תואר כאדם קשוח ובלתי מתפשר שהיה מוכן לעשות הכל כדי להשיג את המטרה שלו, גם אם זה אומר שאנשים ייפגעו בדרך.
זה כאילו, אתה צריך קצת להגיד את זה כמו טריילר בסרט?
כן.
הוא היה קשוח, אני קשוח.
What about the people?
I don't care about the people.
חייב להיות כזה. בשנת 1888, ג'יימס סליבן היה חלק מהקבוצה שהקימה את הארגון Amateur Athletic Union, או בקיצור ה-AAU, שאנחנו מכירים עד היום. במקור זה היה ארגון אמריקאי כלל ארצי, שהמטרה המקורית שלו הייתה ליצור סטנדרטים ארציים לענפי הספורט השונים. יענו, אנחנו ממש מגדירים את החוקים של איך התחרויות ברחבי ארצות הברית הולכות להתקיים בהרבה מאוד ענפים שונים.
קטע ששמעתי על AAU, סתם זה מה ששמעתי השבוע, דמיאן לילארד, הוא כוכב של פורטלנד,
כן.
הוא לא מוכן לעזוב את פורטלנד כרגע, למרות שכאילו הוא מאוד פופולרי וכולם רוצים אותו והוא שחקן ממש טוב, וזה קטע כי הוא לא היה מוכן לעזוב את הקבוצת AAU שלו, והוא היה כאילו, הם היו בדרג ב' או דרג ג', והוא התעקש כאילו להישאר אצלהם באוקלנד שם ולשחק אצלם, שזה משהו גם כן נדיר, כי בדרך כלל החבר'ה האלה עוזבים.
כן, הם מתקדמים הלאה. ה-AAU בכללי...
זה ותיק, זה ארגון מאוד ותיק.
זהו, אז הוא באמת, סליבן היה מהאלה שהקימו אותו ב-1888, אז במקור באמת זו הייתה המטרה המקורית של הארגון הזה. היום אנחנו בעיקר מתמקדים, היום אנחנו בעיקר מכירים את ה-AAU בתור ארגון שמתקדם, מתמקד באימון ילדים ונוער. הרבה אנשים מכירים את זה מתחום הכדורסל באמת, שיש המון ביקורת על ה-AAU, כי הם לא באמת מתמקדים במשחק קבוצתי וכזה, הם יותר כאילו טכניקה, 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 וכל השאר לא חשוב. אז כאילו סטיב קר בין השאר,
ורואים את התוצאות בעצם איך שזה בא לידי ביטוי
ב-NBA.
כן, ממש,
שהשחקנים ממש 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 טובים,
ממש טובים, יותר מדי,
יותר מדי, טוב מדי,
די, תפסיק, תמסור קצת,
תפסיק לקרוא 80 נקודות.
היום, עד היום בעצם, רוב התחרויות הארציות לנוער בארצות הברית, בספורט בכלל, מתקיימות תחת המטריה הזאת של ה-AAU, יענו, הם אלה שמנהלים את אליפויות ארצות הברית באתלטיקה ושחייה וכל מיני כאלה. אולימפיאדת הקיץ של שנת 1904 הייתה אמורה להתרחש בעיר שיקגו, אילינוי.
איפה שספולדינג משם.
נכון, יפה. הבעיה הייתה שבאותו הזמן נערך אירוע גדול בעיר סיינט לואיס, מיזורי, שזה היריד העולמי, יענו, הוולד אקספו שאנחנו מכירים שמתקיים עד היום. היריד זכה באותה השנה לשם הרשמי The Louisiana Purchase Exposition. יענו, התערוכה...
לואיזיאנה או סיינט לואיס?
זה בסיינט לואיס, אבל זה על שם האירוע שבו ארצות הברית רכשה את מדינת לואיזיאנה מהצרפתים. אז האירוע הזה אמור לציין 100 שנים ללואיזיאנה פרצ'ס.
לרכישה, לעסקה הזו.
בפועל האירוע הזה קרה 101 שנים אחרי, אבל זה... משהו אחר.
איזה מוזר זה שלפעמים אירועים קורים לא בדיוק בשנה שהם נקראים, נכון? לנו זה לא היה קורה.
יורו 2020.
טוקיו 2020.
עיריית סיינט לואיס הביעה התנגדות חריפה לקיום האולימפיאדה בשיקגו, כי הם לא רצו שיקחו להם את תשומת הלב העולמית מהאקספו שמתקיים אצלם. מארגני התערוכה החליטו לקיים תחרות ספורט גדולה במקביל לאולימפיאדה, בניסיון להאפיל על האולימפיאדה, וג'יימס סליבן קיבל את התפקיד של המארגן של כל התחרויות האלה. אז בעצם מה שנקבע זה שכל התחרויות של ה-AAU באותה השנה יקרו שם במקביל באירוע אחד גדול כזה, ולנסות להביא כמה שיותר אנשים לשם.
איפה אלכס גילדי? היה באותו.
בטוח העניק מדליה.
בטוח.
ב-NBC.
היה בריאות. ראש הוועד האולימפי של אותה התקופה זה פייר דה קוברטן, שהוא בעצם זה שהרים, הקים את הוועד האולימפי המודרני שאנחנו מכירים.
הברון.
אז הוא נכנע ללחץ, והוא הסכים פשוט להעביר את המשחקים האולימפיים.
שנייה. צרפתי שנכנע ללחץ.
אז הוא הסכים פשוט להעביר את המשחקים האולימפיים משיקגו, ועכשיו הם הולכים להתקיים בסיינט לואיס במקום. אבל הוא מאוד לא אהב את העניין, והוא אמר, במבטא צרפתי כמובן, אבל אני לא אעשה את זה כי זה מעצבן, הוא אמר, רמת האולימפיאדה תהיה שווה לבינוניותה של העיר סיינט לואיס.
וואו.
וואו, זה קשוח.
זה יפהפה. זה צרפתי נקמן. הוועד האולימפי לא שיתף פעולה עם מארגני האירוע, שנשארו לבדם במלאכת הארגון של המשחקים, בלי גישה לכללים ולסטנדרטים של הוועד האולימפי.
אוקיי.
כן, מה, כן.
רעיון טוב.
כן.
אז היריד העולמי,
היריד... חייבים סטנדרטים.
חייבים.
כי למשל, סקטבורד. אתה חייב לדעת איך אתה מקבל נקודות בסקטבורד.
אני לא יודע איך מקבלים נקודות בסקטבורד.
אתה עושה כאילו כזה.
כן. סבסוב כזה.
נקודה, נראה לי.
אז החליטו פשוט לאחד את היריד העולמי והאולימפיאדה, ולהפוך את זה לפשוט אירוע אחד גדול כזה כולל. בניגוד לבדרך כלל שאנחנו מכירים את האולימפיאדות שהן כזה שבועיים וחצי, שלושה שבועות, משהו כזה, גם האולימפיאדות שלפני כן, זו בעצם האולימפיאדה השלישית בעת החדשה, גם האולימפיאדות שלפני כן היו כזה שבועיים וחצי, שלושה, זאת נקבעה לשישה חודשים. טקס הפתיחה נערך במאי,
זה הרבה זכויות שידור,
זה המון.
טקס הפתיחה נערך במאי והתחרויות נמשכו בעצם עד סוף נובמבר. לאירוע הגיעה צלמת בשם ג'סי טארבוקס בילס, שזה שם...
טארבוקס?
טארבוקס.
כן.
טארבוקס?
כן.
קפצת זפת?
כן. זה שם יפה יפה.
כן, בטח היה נהדר לגדול עם השם הזה.
חובה.
אבל זה בדרך כלל שמות כאילו, זה כאילו קשור למשהו שעשית, או שהאבא שלך עשה, או שסבא שלך עשה.
כנראה שאבא שלה היה זפתן.
זפת?
לא, לא, זפתן. כן, אוקיי.
הזפת הוא עושה את העבודה, הזפתן הוא עובר בין כפרים עם הזפת.
עם הקופסה שלו.
אז ג'סי בעצם היא הייתה הצלמת הראשונה אי פעם שפרסמו את התמונות שלה בעיתון אמריקאי. כאילו הצלמת האישה הראשונה אי פעם. עכשיו למרות שהיא נחשבה לאחת מהבולטות בתחום, מארגני היריד סירבו לתת לה אישור להיכנס לצלם, כי כאילו צילום ציוד, ציוד צילום.
ציום
ציוד. כי ציוד צילום באותה תקופה זה כבד, אז כזה אין שום סיכוי שהיא תצליח להיסחב עם הדבר הזה all over, אז בוא פשוט לא ניתן לה לעשות את זה. אז היא פשוט כאילו היא הציקה לה מארגנים של האירוע כל יום, כל הזמן, לא עזבה אותם עד שהם פשוט נשברו וכזה, טוב טוב בואי תצלמי. יום למחרת, הכותרת הראשית בעיתון בסיינט לואיס הייתה אישה מקבלת אישור לצלם תמונות ביריד.
זה גדול.
כן, זה חתיכת סיפור.
הכותרת הראשית.
זה סיפור.
בלי שם, כן?
אישה.
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 מה זה משנה?
זה מה שחשוב.
היה צילום שלה? עשתה סלפי כאילו?
אני חושב שלא הייתה שם אפילו תמונה, כאילו גם לא שום דבר שהיא צילמה, כאילו.
איזה שנה זאת?
1904.
אז בני ברק שם ברק.
כן, 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 כן.
באופן לא מפתיע, אגב, כמובן שעכשיו בהסתכלות אחורה, היסטוריונים מחשיבים את התמונות שלה מהאירוע, מהיריד, לתמונות הכי טובות שצולמו שם.
כמובן.
כמובן. התחרויות הראשונות שהתקיימו היו באתלטיקה, אבל זו לא בדיוק הייתה התחרות האולימפית, אלא פשוט אליפות מדינת מיזורי לתיכונים.
מה?
אתה יודע, יש שישה חודשים, צריך למלא את הלוז איכשהו.
כן.
אז הם פשוט עשו אליפות אתלטיקה של מדינת מיזורי. בלי להודיע לצופים, כאילו האצטדיון מלא.
יש קהל.
יש מלא קהל, ומתלהבים ממש, אבל הם רואים בעצם תיכוניסטים רצים.
יאללה, מה אכפת לכם?
הוא נראה מוכר, הוא מכר לי משהו לפני.
תפסיקו לרוץ כמו ילדים. אנחנו ילדים. במקביל התקיימו אירועי התערוכה, ביניהם מיצגים חינוכיים במדעים, אומנות, המצאות ותגליות גדולות, בריאות, חשמל, מכונאות, וכמובן גם המיצג על התקדמות הנשים. שזה...
מה הוא קלה למיצג הזה?
לא יודע, אולי כמה תמונות של טארבוקס, וכנראה שזה. היו שם גם כל מיני מיצגים נוספים, כמו למשל האורגן הגדול בעולם, או דלי עץ הארז הגדול בעולם.
מה העץ?
דלי עץ הארז. כן.
דלי כאילו מעץ ארז.
כן.
הגדול בעולם?
כאילו, אבל רק מהקטגוריה.
אני חושב על זה כאילו שהיו רק תיכוניסטים, וזה כאילו... לגמרי תחרות הסקייטבורד.
זה ממש זה.
אם היה זמן להכניס את זה לאולימפיאדה. ביריד הוצגו גם מאכלים חדשים ומסעירים, כמו צמר גפן מתוק או גביעי
ו... מסעירים.
מסעירים.
כן, זה מסעיר.
אקסייטינג.
כן.
הפכו סוכר לענה.
זה מסעיר, זה מסעיר.
פעם ראשונה שראיתם את זה בטוח חשבתי.
איך זה קורה?
כאילו אני בטוח שהייתי בהלם. היו שם גם...
עדיין לא הבנתי איך לאכול את זה.
פשוט לצמצם את זה לכדורון קטנטן ולדחוף את כל הפק הזה,
זה פשוט לאכול קוביית סוכר.
לדחוף את זה לקוביית סוכר בדיוק.
אתה מכיר את זה עם הרקון שלוקח כזה סוכר ואז כאילו מנסה לשלוף את זה במים?
כן, ואז זה נעלם לו.
זה הגיף הכי שובר לב.
ממש. אז בנוסף לצמר גפן מתוק היו שם גם גביעי ופל לגלידה שהוצגו בפעם הראשונה, ודגני בוקר מחירים חיטה תפוחה, יענו שלווה בעצם.
כן?
זה לא פשוט קורנפלקס?
זה תירס. זה פרק אחר אגב שעשינו, איפה הגיע הקורנפלקס.
על העוננות.
כן. ספוילר לכולם עכשיו עשית. אני בסדר עם זה.
עברו איזה כמה שנים.
כן.
אני מתחיל את ההרצאה שלי על כדורגל אנגלי, ככה. באמת, על עוננות. כי הכדורגל הומצא בגלל... בגלל רצו למנוע מילדים לעונן.
אך כמובן, כמו כל דבר אחר, זה נפלא.
כל דבר אחר?
כן, אתה רואה, גם קורנפלקס. קורנפלקס, כדורגל, עוד דברים.
אגב, מוזיקה, כאילו בכנסייה, זה בשביל שלא יעוננו.
כן.
מה זאת אומרת? תפסיק לעשות את זה, תקשיב רגע. כזה?
לא, זה בשביל שהילדים כאילו יתאמנו במוזיקה.
אז אתה, כן, אתה מעסיק אותם.
אתה מעסיק אותם.
מיצג בולט נוסף מיצג בולט נוסף היה של הסוס המפורסם Beautiful Jim Key. Beautiful Jim Key, יש לו שם מלא. הבעלים שלו אמר
מה השם הפרטי ומה השם
Jim Key, והכינוי שלו זה Beautiful Jim Key היפה. הבעלים שלו אמר שהסוס יודע לקרוא ולכתוב, יודע לעשות רגע יודע לעשות פעולות חשבון עד המספר 30, וגם שהסוס מכיר את כל הפסוקים בתנך בהם מוזכרים סוסים.
אוקיי,
עכשיו מישהו ניסה כאילו, מישהו ניסה להוכיח את זה, מישהו ניסה להגיד לו תראה.
אני מניח שהוא אמר לו כזה, כמה זה 2 כפול 3, ואז הוא עושה כזה עם הרגל 6 פעמים. כזה.
ואז הוא אומר, נכון.
איך ידעת? אחת האטרקציות הבולטות ביריד היה הכפר הפיליפיני. בו הצופים...
מה זה? מה זה הפריק שום הזה?
אולימפיאדה. כן. בו הצופים היו יכולים, אני מצטט, לצפות בפיליפינים אמיתיים במעונם הטבעי. סיינט לואיס.
מה זאת אומרת לצפות? כאילו...
הם פשוט, זה היה...
פעם היה גני חיות?
זה מה שזה היה. זה מה שזה היה.
סטייל כאילו...
זה פשוט גן חיות אנושי.
כאילו סטייל אופטי גופטי כזה?
סטייל אופטי גופטי.
עם הרבה אנשים.
נכון. מי שלא מכיר אופטי גופטי, אז עוד פרק. הפרק הראשון שמופיע לנו בפיד.
כמה פרקים יש לכם?
אנחנו כבר אחרי 180.
אוקיי. אז יש הרבה סיפורים מזוהים.
כן.
וכיפים, והם לנצח, או תמידיים, או איך אומרים את זה?
Evergreen.
Evergreen. יש מילה ל-Evergreen? ירוק עד.
כן, נכון, בדיוק זה.
אתם כמו ברוש.
אנחנו כמו...
כמו דלי עץ הארז.
אז מעל 1,100 אנשים השתתפו במיצג של הכפר הפיליפיני. היו גם מיצגים...
פיליפינים?
כן.
אוקיי, בסדר.
רובם. חלק היו שחקנים מקומיים. היו גם מיצגים עם שבטים מאפריקה, והיו גם מיצגים עם אנשים מטורקיה ומסוריה. היה גם כמובן
יהודים.
את זה לא ראיתי דווקא, אבל כמובן שהיה גם מיצג של אינדיאנים אמריקאים משבט האפאצ'י, וביניהם היה הצ'יף הגדול והמוערך ג'רונימו.
אה, ג'רונימו היה שם?
כן, אשכרה היה שם. בכלוב.
ברור, זה לא יסתובב שם חופשי.
מה פתאום. מטרת המיצגים האלה הייתה כמובן להראות כמה התרבות האמריקאית מתקדמת יותר משאר העולם. או ליתר דיוק, כמה האנשים הלבנים באמריקה הם מתקדמים יותר משאר העולם. המחלקה שהייתה אחראית על המיצגים האלה נקראה בשם הרשמי, אני לא צוחק, Department of Exploitation. מחלקת הניצול.
באמת.
לא, לא מקום עבודה לקטינים.
אני נשבע, אי אפשר להמציא את זה. עכשיו... עכשיו לג'יימס סליבן היה חשוב להדגיש בכל הזדמנות את עליונותם של הספורטאים האמריקאים הלבנים על שאר העולם, ולכן הוא קיבל את תפקיד ניהול המחלקה הספורטיבית גם ביריד עצמו, כאילו באקספו הגדול, וגם ספציפית של המשחקים האולימפיים. הוא כאילו ניהל גם את זה וגם את זה, הוא הבוס.
הוא היה גזען.
לא, מה פתאום. סליבן ניגש לראש מחלקת האנתרופולוגיה ביריד, והציע לו לערוך אירוע שאותו סליבן קינה The Special Olympics.
אם זה, כן, אוקיי.
אבל
הוא לא התכוון למה שאנחנו מכירים. וזה לא היה מספיק מיוחד עד עכשיו.
כן, אז ספשייל אולימפיקס לדבריו של סליבן, מדובר באירוע שבו, אני מצטט שוב, כל אנשי הפרא מהשבטים השונים יוכלו להתחרות באותם הענפים של האדם הלבן.
מיוחד.
ראש מחלקת האנתרופולוגיה הסכים, כי הוא חשב שזה יעזור לו להעלות את המוניטין שלו בתחום האנתרופולוגיה בעולם, והאירוע זכה לשם הרשמי ימי האנתרופולוגיה. זה הכל התרכז ביומיים בעצם, תכף נגיע לשם. מה שכן, זה לא היה כל כך קל לארגן את הדבר הזה, כי כמעט כל אנשי הפרא האלה שהיו בתוך המיצגים, היו בכלל שחקנים בתשלום, כן מהמוצא שאמור להיות שם.
כן מהמוצא שהם מציגים.
כן, כאילו אם אתה מציג פיליפיני, זה אנשים שהם באמת פיליפינים, שהביאו אותם מהפיליפינים, אבל הם עשו את זה בתשלום, ורובם לא היו כל כך מעוניינים להשתתף בתחרויות הספורט, כי לא נתנו להם תשלום נוסף על הדבר הזה. אז כאילו, למה שאני אשתתף אם אני יכול פשוט לעמוד שם בכלוב, לאכול ולקבל איזה כסף. זה הדיבור.
קודם, זה היה בסך הכל כאילו שיחוק שלהם.
שיחוק, למה?
כי, לא, שיחוק של השחקנים
האלה. כן.
כי הם הגיעו, הם קיבלו כסף, כאילו עשו, הלבנים מגוחכים כאלה, אמרו, וואו, תראו את זה. והם כאילו אמרו, כן, אתה נותן לי כסף, אני מקבל כסף ממך, אתה רואה אותי.
כן, חוץ מהקטע המשפיל של להיות בתוך כלוב, חיים נהדרים. כן. בחמישה ביוני הייתה אמורה להיערך תחרות לחימה בשברים באצטדיון שנבנה במיוחד עבור האירוע. 36 לוחמים נרשמו להשתתף באירוע.
זה לא היה תחרות ספורטיבית אולימפית.
זה לא היה במסגרת האולימפיאדה, זה היה במסגרת היריד, כאילו. אז 36 לוחמים נרשמו להשתתף באירוע, אבל אז עלתה בעיה. המארגנים גילו שמלחמת שברים זה לא חוקי בארצות הברית.
כן, 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 כן.
זה, פתאום יש חוק, זה
אבל, כן, כאילו, אסור להתאכזר לבעלי חיים.
כן, יש גבול, יש גבול.
אבל את זה הם גילו אחרי שהם כבר מכרו יותר מ-8,000 כרטיסים לאירוע. במחיר של דולר לכרטיס. אז האירוע התקיים כמתוכנן.
מה זה חוק?
כסף.
לפני התחרות עצמה נערכה תצוגה של סוסי ראווה, ואז גם התקיים משחק ראווה בלקרוס.
כן, שזה משחק דרך אגב שהלבנים גנבו מהאינדיאנים.
כן, נכון. הקהל איבד סבלנות וכולם התחילו לצעוק בוז, אז הקרוז הודיע על כניסתו של לוחם השברים דון אימנואל סרברה לזירה. קטע של הנה הלוחם הראשון שלכם.
שאלה אפשר קובוז?
כי הם רצו כבר לראות שברים.
על הקרוס לא עניין אותם.
כן, זה אנשים לא יכולים,
מי לא יתעניין בלקרוס?
כן, ספורט ענק. אגב, יש,
יש נבחרת ישראל בלקרוס, יש כל הזמן מציקים לי ימים אלה.
שחקן, יש שחקן של ה-New England Patriots שעבר לשחק בליגת הלקרוס,
נכון,
קריס הוגן, אם אני לא טועה,
אני גם כן חושב. בכלל, לקרוס היו כמה כוכבי לקרוס כאילו שעברו לאנשים אחרים.
גם מתאבקים.
כן.
משם אני מכיר את זה. אז קיצר, הקרוז מכריז על כניסתו של הלוחם הראשון, סרוורה, ואז בשלב הזה שוטר נכנס למגרש והודיע שהתחרות לא תתקיים, והמארגנים נלקחו לשיחה דחופה עם השוטרים במשרדים של האצטדיון. הצופים דרשו החזר כספי, אבל המארגנים סירבו ופשוט אמרו להם, לכו הביתה. אז הצופים התחילו לזרוק אבנים על חלונות המשרדים. מישהו ניסה להתפרץ למשרדים, אבל השוטרים הרחיקו אותו עם אקדח שלוף, פשוט קיבלו עליו אקדח ואמרו לו, לך מפה. בשלב הזה, מאות צופים ירדו למגרש, והם פתחו את השער ושחררו שלושה שברים.
פמפלונה!
אבל השברים היו כל כך עייפים ורזים שהם פשוט עמדו שם בלי לעשות כלום.
מה, כאילו רצו להרעיב אותם בשביל שיהיו יותר עצבניים?
I guess, ופשוט עשו את זה קצת יותר מדי. אז בשלב הזה כאילו הקהל מאבד את זה, כי הם כאילו, לא רק שאתם לא נותנים, לא נותנים לנו את התחרות, גם בכלל לא תכננתם לתת לנו תחרות נורמלית, כי תראו את המצב של השברים שלכם, אז זה ממילא היה גרוע. אז הקהל פשוט נכנס למקום שבו השברים עמדו, והם הציתו באש את החציר שהיה שם. עכשיו, כל האצטדיון היה בנוי מעץ, ופשוט הושמד לחלוטין בשריפה הזאת. יומיים לאחר מכן,
אגב, ג'ים בראון שיחק לקרוס.
באמת? קלאס. לא, קלאס זה ספורט אחר.
כן.
ספורט?
כן.
לא,
חבר'ה, 2028 זה באולימפיאדה.
הבנתי שדארץ עומד להיכנס כנראה.
דארץ באולימפיאדה?
כן, שכאילו יש דיבור חזק על 2028 בדארץ.
אם הכניסו ברייק דאנס, אז הכניסו דארץ, כאילו, זה לא הגיוני שלא.
שמע, אחרי שיש בייסבול וכל השיקורים האמריקאים יכולים לשחק באולימפיאדה, אז כאילו, אתה חייב להיות הוגן כלפי הבריטים ולתת להם.
לשיקורים הבריטים.
אז
אם הכניסו קרלינג באולימפיאדה,
וואי, קרלינג זה הספורט. אני לא מבין למה אנחנו לא שולחים כאילו צוות ניקוי. הדבר הזה של שלח צוות ניקוי.
הם גם רוסים, הם מוכנים לקרח.
כמובן. יומיים לאחר מכן, הלוחם דון אמנואל סרוורה נקלע למריבה עם לוחם אחר בשם קרלטון באס, והם רבו בקשר לתשלום על האירוע הזה שבסוף לא התקיים. בס דקר את סרוורה והרג אותו.
כן. איפה הכסף שלי? שם זה נגמר.
מילותיו האחרונות היו
דקר אותו עם חרב ארוכה כזאת.
וואי, חלום. האמת, לא מצאתי שום פרט על הדבר הזה.
הוא ניסה כאילו סרוורה ניסה לתקוף אותו והוא
ניסה כזה עולה, אבל אני לא
שום.
תחרויות ימי האנתרופולוגיה שהזכרנו קודם נערכו ב-12 וב-13 באוגוסט. בעיתון מקומי נכתב, האירוע יוצא הדופן שבו גברים יזרקו אבנים זה על זה יהיה אחד מהאירועים הבולטים באצטדיון, במסגרת אירוע שבו כל השבטים ביריד העולמי יתחרו זה בזה.
בזריקת
אבנים?
במלא ענפים, אבל זה אחד מהם.
למה זה לא באולימפיאדה?
חייב להיות. שבועים. איך הן נבחרות שבועים?
קדאווה.
קדאווה. וואי, אני בפנים. לא.
לא, לא בפנים.
בפנים לזמן קצר מאוד.
כן.
המשתתפים לא קיבלו הסבר מראש על התחרויות, אלא רק כמה דקות לפני תחילת כל תחרות, אז כמובן שהם גם לא היו יכולים להתאמן לשום דבר. וגם ההסברים שהם קיבלו היו רק באנגלית, ורובם לא ידעו אנגלית, אז הם לא ממש הבינו מה צריך לעשות. אז למשל כשעשו מרוץ של 100 מטר עברו דקות ארוכות עד שהצליחו לסדר את כולם כאילו להזנקה, לקח להם מלא זמן להעמיד אותם בשורה כזה אחד ליד השני, ואז כשהמזניק ירה באוויר כדי להתחיל את המרוץ רוב המשתתפים לא הבינו מה הם היו אמורים לעשות, חלק נבהלו מהאקדח וברחו משם וחלק הזה, צריך ללכת עכשיו, אז הם פשוט הלכו לכיוון קו הסיום, עכשיו מתחו שם חוט כזה על קו הסיום, וחלק הזה, טוב, אני לא רוצה לגעת בזה, אז הם עצרו לפני קו הסיום.
לימבו!
ועדיין בעיתונים המקומיים הופיעו כותרות כמו כיף גדול לפראי האדם. אשכרה.
יש קייטנה כזאת. קייטנה של פראי.
Great fun for the savages. כאילו זה טירוף.
מדהים בעיניי.
זה לגמרי קייטנה.
זה קייטנה.
אגב, מה שלא יודעים זה שהסי שנקבע שם, הסי ב-100 מטר, עדיין יותר מהיר מהסי הישראלי.
ביום השני של ימי האנתרופולוגיה נערכו תחרויות שסליבן ראה בתור מתאימות יותר לפראי האדם. היו שם תחרויות של טיפוס על עצים, חץ וקשת, וכמובן הלהיט הגדול, זריקת בוץ.
פשוט זריקת בוץ.
Mud throwing.
מה הקריטריון שם? זה לזרוק כאילו למרחק?
אני לא יודע.
שנייה.
כן.
מה, אתה עושה כזה קובה כזה?
אני מניח שאתה עושה קובה בוץ.
תחרות קבוטות.
כן.
אתה יכול לשים אבן או שזה דופינג? כל הילדים לא מבינים. מה? הם לא משחקים בבוץ. אנחנו שיחקנו בבוץ.
יש עדיין בוץ?
אני מאמין שאם אתה שם מים חול יש בוץ.
זה עוד יקרה, כן?
האירועים האלה אורגנו די ברגע האחרון, אז לא היו הרבה צופים לרוע המזל. הזוכים בתחרויות של ימי האנתרופולוגיה לא זכו במדליות, הם קיבלו במתנה את דגל אמריקה.
זכות גדולה, זכות גדולה מאוד.
פאק יא!
למרות הכל, ג'יימס סליבן הכריז שהאירוע היה מוצלח מאוד, ואמר, הוכחנו שוב ושוב שהאדם הלבן הוא הטוב ביותר, התחרויות מראות שפרא האדם הוא מאוד אוברייטד מבחינה אתלטית.
אוברייטד?
כן.
ככה הם אמרו, אוברייטד?
אוברייטד. אתלטיקלי אוברייטד.
וואו.
כן. זה מונח ותיק כבר, מסתבר. בינתיים...
כבר אז דיברו על ראסל ווסטברוק.
בינתיים התחילה האולימפיאדה עצמה. ג'ורג' אייזר הצעיר השתתף בכמה מהתחרויות. זה היה קצת יוצא דופן, כי הייתה לו רגל מעץ.
קצת יוצא דופן.
כן.
עוד שראינו דברים כאילו...
אז... הוא היה הראשון שהתחרה באולימפיאדה אי פעם עם רגל מלאכותית, והיחיד עד 2008. כאילו, זה היה עד כדי כך.
ואנחנו יודעים איך זה נגמר.
כן, לא, פיסטוריוס
זה אחרי זה.
הייתה מישהי שהתחרתה גם לפני, אבל כן, פיסטוריוס, אני תמיד אוהב לצטט שיר שאני אוהב, פרוזה.
פרוזה,
Roses are red, violets are glorious, never sneak up on Oscar Pistorius.
אוי ובוי.
אוי ובוי. כן, עדיין לא שואה, אבל מתקרבים.
אז קיצר, אייזר מתחרה עם הרגל שלו מעץ, הוא סיים מקום, הוא סיים אחרון בתחרות הטריאטלון.
כי הרגל נרטבה ואז היא הייתה ממש כבדה.
בואי, לא חשבתי על זה.
ואז לא היה לו איפה לשים את הפדלים באופניים, הוא לא, כאילו לא.
כן,
אבל
הוא סיים?
כן, הוא סיים. אבל בהמשך, הוא התחרה בענף ההתעמלות, ובהתעמלות הוא דווקא מאוד הצליח, וזכה ב6 מדליות, 3 מדליות זהב, 2 כסף ומדליה אחת של ערד.
טוב, בגלל שהוא בטח הוריד את הרגל שלו,
הוריד את הסטמפ. יש בזה היגיון איכשהו, אבל עדיין אתה צריך מלא כוח.
ויש לו רק מלא כוח בגלל שהוא משתמש בידיים בשביל להזיז את עצמו.
כנראה. נכון, האמת, יש בזה הרבה היגיון.
תרטיב אותו.
אגב, זו הייתה האולימפיאדה הראשונה בעצם אי פעם שהשתמשה בפורמט המוכר הזה של שלושת המדליות, זהב, כסף וארד. לפני זה, לצורך העניין, האולימפיאדה הקודמת בפריז, למשל, רוב הזוכים קיבלו גביע, אבל בחלק מהתחרויות דווקא מי שזכה במקום הראשון קיבל מדליית כסף. כאילו, זה היה הפרס. אבל כן,
אז... זה פרט טריוויה שלא ידעתי בכלל.
כן, זה חמוד. אז באמת ב-1904, פעם ראשונה שהשתמשו בשלושת המדליות. באופן לא מפתיע בכלל, לא מעט מדינות החליטו לוותר על ההשתתפות באולימפיאדה הזו, כי היא נמשכה חצי שנה. מתוך כ-650 ספורטאים שהגיעו להשתתף, רק 62 היו לא אמריקאים. בסך הכל רק 12 מדינות.
מה אנחנו עשינו שם? ישראלנו מדליה?
כן. עכשיו, תגיד לי, תחתוך ישר לישראלי.
אז זהו, שמן הסתם עוד לא הייתה מדינה וזה, אבל ראיתי תמונות מהאקספו, ויש תמונה של דגל ישראל שם. כחלק מהמיצג.
זה פשוט כאילו, בכל דבר, כאילו תמיד יש דגל ישראל ברקע.
תמיד.
זה מה שיהיה בסטאד דה פרנס. יהיה כאילו דגל קטר ודגל ישראל. איחוד האמירויות. כן.
אז בסך הכל באולימפיאדה הזו השתתפו אתלטים מאך ורק 12 מדינות, שזה פסיכי כמה שזה מעט.
כמה מדינות היו אז? לא, אני שואל
מבחינת מספר?
אני לא חושב שהיו הרבה יותר מדינות מ-12.
היו הרבה, שמע, גם היו...
כאילו היה בריטניה, שזה היה בערך כל המדינות.
כן. היו מדינות ועמים שהם כאילו אולי לא עצמאים במובן שאנחנו מכירים אותם, או אולי לא בגרסה שאנחנו מכירים אותם, אז כאילו נגיד...
כן, אבל הם לא היו מדינה.
אז נגיד,
לא היו...
נכון, אבל כאילו נגיד, התחרו שם ספורטאים יוונים תחת הדגל של יוון, אבל יוון לא נקראה יוון, היה איזה הממלכה ההלנית או איזה משהו כזה, ודרום אפריקה כנ"ל היה איזה משהו, אבל היו ספורטאים מדרום אפריקה, כאילו היו ספורטאים במקומות אחרים, פשוט למקום היו שמות אחרים הרבה פעמים. אז בעצם יצא שבהרבה מאוד מהתחרויות זה היה פשוט אמריקאים נגד אמריקאים נגד אמריקאים, וזה היה לפי כאילו מדינות בארצות הברית, לפי האתלטיק קלאבס של המדינות.
אנחנו יודעים שאמריקאים אוהבים להתחרות בעצמם ולקרוא לזה אליפות העולם או
כאלה. אז למשל, בתחרות משיכת החבל האולימפית, כן, הייתה מדליה במשיכת חבל.
אני לא מבין למה זה לא קיים עדיין.
זה מעולה.
אני מת.
תכלס כן, זה
מגיע. הייתי צופה בזה.
זה גם המון כאילו גאווה של מדינה כזה, זה הדבר הקלאסי של כאילו, אנחנו יותר חזקים.
כן, ובטוח השוודים והדנים.
דנים, בדיוק.
מצחם בזה כל הזמן.
אז בתחרות הזאת, מתוך 6 נבחרות שהתחרו במשיכת חבל, 4 מתוכן היו אמריקאיות לחלוטין, בנוסף לנבחרת יוונית ונבחרת מדרום אפריקה, שסיימו במקום החמישי והשישי.
מאוד מפתיע שדרום אפריקה השתתפה שיקוץ הגזעני הזה.
אני גם חושב, למרות שכאילו, אתה יודע, דרום אפריקה של אותה תקופה, זה בטח בעיקר לבנים.
כן, כן.
לא, אחוז לבנים.
בגלל זה אמרתי שזה משקיע.
כן, כן. קיצר, אז האמריקאים התחרו בינם לבין עצמם.
הדלקתי פה, אתה רואה את המעבב? כן, זה ציניות. זה היה ציני, זה היה סרקסטי.
אז אוקיי, אז אנחנו נתקדם לריצת 1500 המטרים, ש...
אנחנו כאן בצד 1500.
אז המתחרה...
האינדיאני לא רץ, אני לא מבין למה.
המתחרה הגרמני יוהנס רונג היה הפייבוריט לזכות במדליית הזהב, אבל הוא סיים רק במקום החמישי, כי הוא פשוט היה עייף מדי, כי יום לפני כן הוא התחרה בטעות במרוץ ל-800 מטרים.
קראו לו רונג והוא התאה?
יגאלית רונג, כן. אבל הוא הצליח לפחות ב-800 מטר?
הוא גם סיים מקום חמישי גם שם.
הוא בלבל את המוח, הוא רץ חצי משהו רגיל, ביי, איפה עוד, נו באמת.
תחרויות השחייה נערכו בנהרות ובאגמים. המסחל...
אוי, לא שמתי לב שהריצה הייתה קצרה בכלל, נו באמת.
למה אתם מוצאים?
אז תחרויות השחייה נערכו בנהרות ובאגמים. המסחה ל-100 יארד נערך באגם מלאכותי, והמנצח היה ההונגרי זולטן הולמאי, שגבר על האמריקאי צ'רלס דניאלס.
זה הולמאי.
יש קשר לגבור הולמאי?
אני בטוח שכן.
אגב, בהונגריה לכולם יש קשר לפושקש איכשהו. זה מדהים, אתה נוסע במונית
בהונגריה. זה הגרסה שלהם לכאילו, אני הייתי הזה של המלך.
כן, אז פושקש זה המלך כאילו לצורך העניין בדימוי הזה.
כן.
אבל הם באמת כאילו מאמינים בזה או שהם סתם זה זכרת נפוצה כזאת?
זה משהו שהם אמרו לתיירים. כן, סבתא שלי הייתה אשתו של פושקש.
כן, אוקיי.
דרך אגב, פושקש שווה פרק במה יש בזה.
יש מצב.
כן.
קיצר, אז הולמאי גבר על האמריקאי צ'רלס דניאלס, אבל השופט האמריקאי הכריז שדווקא דניאלס ניצח במשחה ל-100 יארד, מה שהוביל לקטטה המונית בין האמריקאים וההונגרים. ולאחר שהמריבה הסתיימה, השניים הסכימו להתחרות שוב במשחה על מדליית הזהב, וההונגרי הולמאי שוב ניצח. כן, ככה קובעים מדליות. אולימפיאדה!
הקופץ הקטרי והקופץ האיטלקי באולימפיאדה עכשיו, בטוקיו. היו הולכים הכות, היו מצטרפים, כל ה...
כן.
אולינוי וזאת, והאחיות.
וואי, היו
מצטרפות אותה. כנראה, כנראה זה לא היה נגמר טוב בשבילנו.
למה? יש לנו את ניקול, היא יותר גדולה מכולם. נכון, הייתה יכולה לעזור.
תחרות הקפיצה למים נקראה בשם אחר, זה לא היה דייבינג, או אני חושב שהשם הרשמי של זה היום, זה פשוט דייבינג, אז באותה תקופה זה נקרא פנסי דייבינג.
וואי. הם קפצו בדרג?
כן, קפיצה מפונפנת. כן.
קפיצה מפונפנת למים זה.
אתה צריך לנופף למלכה כשאתה בדרך למים, אני מניח, משהו כזה. הענף היה פופולרי באותה תקופה בעיקר בגרמניה ובשוודיה.
אגב, אני חושב שצריך לעשות, נכון, מודדים את האיכות של הקפיצה לפי הספלש?
כן.
צריך כאילו לעשות ההפך, כאילו צריך קופצים,
חכה עם זה,
לעשות קנונבול כזה.
אז כשמתמודד אמריקאי זכה במדליית הערד, הנבחרת הגרמנית הביאה מחאה בטענה שהם קפצו יותר יפה. כאילו המילה שראיתי בדיווחים העיתונאים הייתה פנסייר.
בטח, ברור. זה הקריטריון, הפנסינס.
אז אמריקאי don't know how to jump into water.
אז האמריקאים אמרו, אבל הכניסה שלנו למים הייתה יותר חלקה ויפה, באמת שהם עשו פחות ספלש.
כן.
והגרמנים אמרו, מה, ממתי זה קריטריון? הם כאילו...
אז כזה בום, מעכשיו, כזה?
משהו כזה, כי הגרמנים כשהם קפצו, הם אשכרה כאילו סיימו את הקפיצות שלהם, כאילו בנחיתה על הבטן כזה.
איי!
כן, שזה מזעזע, אבל כאילו ברמה של הספלשים לא היו משהו שאמורים להתייחס אליו באותה תקופה, והאמריקאים כזה המציאו את זה במקום.
בקיצור, צריך לעשות ענף ספורט של שמנים שכמה שיותר ספלש.
וואי, כמה שאתה מרחיק את המים יותר.
כמה שאתה מרחיק יותר אנשים.
מוציא אותם החוצה, כן.
אתה צריך להלביש אנשים עם כזה בגדים שהצבעים שלהם מתחלפים.
קלאס, כן.
ואז ככל שאתה מגיע יותר רחוק בהחלפת הצבעים ביציע, ככה אתה מנצח יותר.
כזה, אתה מבין? וזה אשכרה יהיה מדיד. לא כמו זה, נראה לי היה פחות זה.
כן, פחות שופטים.
תראו את זה, בשורה החמישית יש נקודת צבע שונה. הגיע המים עד לשם.
הגיע עד לשורה החמישית, זהו. יש לנו מנצח פה.
אז שנתיים לאחר האולימפיאדה, הוועד האולימפי קיבל את הערעור של הגרמנים, והם הכריזו על טקו במקום השלישי, וגם הגרמנים קיבלו מדליית ארד.
היא הייתה פנסי?
כנראה שהיא הייתה מאוד יפה. אמריקאי בשם קרול ברטן השתתף בתחרות האיגרוף במשקל קל. הוא היה מתאגרף פופולרי באזור והוא ניצח בקרב הראשון שלו, אבל אז התגלה שמי שהתחרה בכלל לא היה קרול ברטן, אלא מתאגרף מקומי בשם ג'יימס בולינג'ר, שהתחזה לברטן כי הוא חשב שזה יעזור לו עם השופטים, כי הם כאילו מכירים את השם, כי הוא מתאגרף מוכר. אז הוא התחזה לבחור הזה, ואז הוא הפסיד בסיבוב השני. הזוכה במדליית הכסף היה האמריקאי ג'ק איגן, אבל שנה לאחר מכן התגלה שגם הוא היה מתחזה, והוא לא
היה בכלל הונגרי, איגן.
איגן. הוא היה מתחזה בשם פרנק פלויד, אז פשוט לקחו לו את המדליה.
זה כאילו, זה תסריט שנשמע מופרך ל-WWE, כאילו הדברים שאתה מתאר פה. זאת אומרת, זה מתחזה, הוא מתחזה, אלה זורקים אבנים.
הוא מוריד את המסכה.
הוא מוריד את המסכה, והוא בא לו עם כיסא מאחורה.
אבל למה זה לא סדרת נטפליקס?
למה באמת?
אני באמת לא מבין איך לא עשו איזושהי מיני סדרה.
אני גם יודע מי ישחק את הגרמנים.
את כולם.
את כולם.
האירוע שזכה להכי הרבה סיקור תקשורתי היה ריצת המרתון. בתחרות השתתפו כמה רצים מנוסים. הפייבוריטים היו האמריקאים ג'ון לורדון, סמי מלר ומייקל ספרינג. שלושתם היו הזוכים במרתון של בוסטון בשלושת השנים שלפני התחרות הזאת.
איך ספרינג לא היה בקפיצות?
לא קופץ, כן, נכון. אבל רוב המשתתפים בתחרות היו חסרי ניסיון במרחקים ארוכים. חלקם אשכרה רצו באולימפיאדה את המרתון הראשון שלהם בחיים. בין השאר השתתפו בתחרות 10 רצים יוונים שמעולם לא רצו מרתון. אחד המתחרים היה הדבר הקובני אנדרין קרבחל.
קרבחל.
קרבחל. הוא הגיע לסיינט לואיס ממש ברגע האחרון כדי להשתתף במרתון. בדרכו לשם הוא הפסיד את כל הכסף בהימורים על קוביות בניו אורלינס, אז הוא תפס טרמפים מניו אורלינס עד לסיינט לואיס, ובגלל שהוא איבד את כל הכסף שלו אז הוא פשוט לא אכל יומיים לפני התחרות, שזה רעיון מעולה. ובגלל שלא היו לו בגדים לריצה, הוא פשוט רץ בבגדים הרגילים שלו, שזה חולצה לבנה ארוכה, כובע ברט, חגורה ומכנסיים ארוכים, שלפני הריצה מישהו בא אליו עם מספריים וגזר לו אותם, הפך לו אותם למכנסיים קצרים.
כן, פאשן פורוורד.
למה הכובע ברט?
כי זה 1904.
אבל הוא קובני, הוא לא צרפתי.
אני יודע, זה כנראה היה מאוד פנסי לאותה תקופה.
הוא שם סיגר?
הוא חייב. שני הרצים מדרום אפריקה רצו יחפים. הריצה החלה ב-30 באוגוסט בשעה 3 אחר הצהריים, בחום של 32 מעלות צלסיוס. רוב המסלול היה על דרך לא סלולה, עם המון המון אבק שעלה מהכביש מן הסתם עם הזמן. קטע מסוים מהמסלול היה פשוט מלא באבנים. האבק מאוד הקשה על הרצים, בעיקר בגלל שהם היו צריכים לרוץ לצד מכוניות וקרקרות שעברו בכביש, כי כמובן שלא סגרו את הכביש. אז
תתמודדו.
כן.
הדרום אפריקאים היו בלי נעליים גם.
נכון. בנוסף היו שם גם רכבים של שופטים ורכבים של צוות הארגון של האירוע, אז הם פשוט כאילו הם נוסעים קצת לפני הרצים ואז מעיפים עליהם כל הזמן אבק ואפר אחורה.
זה גם כן צריך להיות לחזור
מרתון אתגרי.
כן, תן מרתון עם מכוניות מ-1920.
כזה.
זה מהמם.
כמו שהיה פעם.
אז רבים מהרצים נאלצו לעצור מדי פעם כדי להשתעל בצד.
רגע, הפסקת קי.
האמריקאי וויליאם גרסיה התמוטט בצד הכביש, והוא הובהל אל בית החולים, שם התגלה לו דימום פנימי חמור, שנגרם מרוב שאיפת אבק. הבא שנפל היה...
כמה אבק צריך לשאוף?
אוי, כן. הבא שנפל היה אחד הפייבוריטים, ג'ון לורדון. הוא עצר להקיא פעמיים אחרי כמעט חצי מרוץ, ואז הוא החליט לעזוב.
אתה יודע, קובן היה חכם שהוא לא אכל שום דבר.
השאיר מקום לאבק.
הרץ הדרום,
רגע, משם הביטוי תאכלו את האבק?
כנראה.
הרץ הדרום אפריקאי לן טאוניאנה עזב את המסלול לאחר שלהקת כלבים רדפה אחריו.
כלב במגרש.
הוא רץ יותר מקילומטר וחצי מחוץ למסלול עד שהכלבים עזבו אותו, ואז הוא חזר.
שכונת, תשמע, זה רק משתפר.
וזה הנתון המפתיע בחסות סולמי.
נפלא. הקובני קרבחל עם הבגדים היפים שלו כל הזמן עצר בצד המסלול כדי לשוחח קצת עם הצופים.
הולה צ'יקיטיטה, תראי את הברית שלי.
משהו כזה. הוא עבר ליד מכונית שבה ישבו אנשים שאכלו הפרסקים, והוא כמובן היה מאוד רעב,
היה חייב הפרסק,
אז הוא עצר שנייה וביקש מהם לטעום אחד, והם אמרו לו לא. אז הוא פשוט תפס אחד וברח משם והמשיך לרוץ. המסלול בהמשך עבר ליד פרדס, אז קרבחל עצר שם כדי לאכול כמה תפוחים, אבל זה תפוחים שהוא הרים מהרצפה והם כבר היו רקובים, ומהר מאוד הוא קיבל בחילה וכאבה לו הבטן, והוא החליט לשכב שם קצת והוא נרדם.
רגיל לחלוטין.
מרתון באולימפיאדה.
כן.
זה צריך להיות סדרה בנטפליקס שמערכונים, כי פשוט כמו ליטל בריטן, פשוט כזה אנחנו עוברים עכשיו למרתון, הנה קובניה,
רואים אותו ישן בפרדס.
בינתיים גם הפייבוריט סם מלר לא סיים את הריצה שלו, הוא הוביל במשך רוב החלק הראשון של הריצה, אבל אז הוא נאלץ לפרוש לאחר בערך שני שליש מהמסלול. עכשיו אמרנו 32 מעלות, חם, סוף אוגוסט וזה, לאורך כל המסלול היו רק שתי תחנות שתייה בלבד. אחת הייתה אחרי הרבע הראשון של המסלול, השנייה הייתה בערך באמצע, וזהו. אין יותר מקומות שאתה יכול לקחת כוס מים מבחוץ.
תחנת דלק אחרונה כזה.
עכשיו, לא רק זה, הייתה החלטה של ג'יימס סליבן, כאילו כל זה, זה היה בהחלטתו של ג'יימס סליבן, הוא חשב שהמרוץ יהיה הזדמנות טובה כדי לבדוק את ההשפעה של התייבשות מכוונת על ספורטאים.
ההשפעה.
הוא עשה ניסוי בבני אדם.
כן. סליבן אסר על אנשי הצוות לתת שתייה לרצים מחוץ לשתי עמדות השתייה, ברמה של כאילו אם אתם נותנים כוס מים למישהו מחוץ לתחנות האלה הם נפסלים, אז אסור. אגב, במרתון שהיה לנו עכשיו באולימפיאדה היה מישהו שעשה משהו דומה, ראית את הרץ הצרפתי? כן, הוא פשוט עבר על כל הכוסות והפיל את הכל והשאיר את האחרונה ולקח לעצמו, זה היה יפה, יפה בעיניי. תנאי מגרש.
כן.
בינתיים הרץ תומאס היקס לקח את ההובלה, הוא רצה לעצור, אבל המאמנים שכנעו אותו להמשיך, אסור היה לתת לו מים לשתייה, כי אז הוא ייפסל, אז הם לקחו ספוג רטוב, ופשוט כאילו סחטו לו אותו כזה מעל הפה, כזה. קטע של, זה לא כוס, הוא לא שותה, אנחנו רק סוחטים לו קצת מים מהספוג. בהמשך המרוץ, היקס קיבל כוס של חלבון ביצה מעורבב עם קצת סטריכנין. שסטריכנין, היום אנחנו מכירים אותו בתור רעל עכברים.
אוי.
אבל כאילו אמרו שאם אתה נותן רק ממש קצת
מיקרודוסינג,
אז בכמויות קטנות זה יכול לעורר את מערכת העצבים.
כן, make sense.
עכשיו באותה תקופה
עם חלבון זה בריא.
כן, חייב. עכשיו באותה תקופה אין חוקים של סמים, סטרואידים וזה, מותר לכולם לעשות מה שבא להם, אז כאילו
אפילו לאכול לפרסק בדרך.
על עכברים זה פנן.
בטח.
בינתיים הרץ פרדריק לורץ התחיל גם הוא להרגיש לא טוב אחרי בערך 14 קילומטר מהמסלול, יענו פחות או יותר שליש מהמרתון. הוא עצר בצד הכביש והוא כאילו אמר אני מפסיק לרוץ, והוא תפס טרמפ עם רכב שעבר שם בדרך, ובדרכו קדימה הוא נוסע כאילו על הכביש והוא מנופף מהחלון כאילו לשאר הרצים, הוא כזה היי חבר'ה בהצלחה, כאילו באופן גלוי. ואז הם ממשיכים לנסוע והרכב נתקע בדרך, והוא נתקע בדרך בערך 5 קילומטר לפני סיום המסלול. אז לורץ בשלב הזה הוא הרגיש קצת יותר טוב, אז הוא פשוט ירד מהאוטו והוא התחיל לרוץ.
וואו.
פשוט ממשיך כאילו לא קרה כלום, והוא סיים ראשון את המרוץ לאחר 3 שעות ו-13 דקות. באצטדיון שם עמדה אליס רוזוולט, הבת של הנשיא תיאודור רוזוולט, והיא הייתה שם כדי להעניק לו את מדליית הזהב, אבל רגע לפני שהיא נתנה לו את המדליה, כמה שופטים הגיעו למקום וחשפו את זה שהוא תפס טרמפ לאצטדיון.
בבר, הם אמרו. תראו.
ולורץ בשלב הזה אמר שזאת הייתה סתם בדיחה, אני בכלל לא התכוונתי לקחת את המדליה, רק רציתי... אחר כך כתבו בעיתונים וזה שהוא היה כאילו... הוא היה בדחן ידוע כזה, בן אדם שעושה... כן, הוא עושה מתיחות. אז זאת מבחינתו הייתה כאילו עוד מתיחה שלו, אז פסלו אותו מן הסתם מהמרוץ. מה שכן, שנה לאחר מכן הוא אשכרה ניצח בבוסטון מרתון, שזה יפה. אז תומאס היקס, ההוא עם הרעל עכברים, הוא המשיך לרוץ, אבל הוא כבר היה במצב רע מאוד בגלל הרעל שהוא שתה, ובאופן כללי.
וחלבון ביצה ב-33 מעלות.
כן, זה בטוח עזר. הוא עדיין הוביל, אז כדי לחזק אותו נתנו לו עוד כוס של ביצה עם סטריכנים, אבל הפעם נתנו לו אקסטרה חיזוק ושמו לו קצת ברנדי בפנים.
אשכרה, רציתי להגיד קוקטייל, אבל עכשיו זה כבר תופס.
אז שמו לו קצת ברנדי בפנים, ואחר כך גם שפכו עליו מים, כאילו בקטע של אל תשתה את זה, אבל כאילו נשפוך עליך מים שתתעורר, וזה באמת קצת עזר לו לזמן קצר, והוא הרים קצת את הקצב, אבל הוא עדיין היה עייף מאוד, והוא כבר הגיע למצב שהוא בקושי מרים את הרגליים, הוא כזה ממש מדדה לכיוון קו הסיום, ואז התחילו הזיות, כי הוא לקח רע על עכברים. הוא היה משוכנע, למרות שהוא כאילו היה כבר לקראת הסוף, הוא היה משוכנע שיש לו עוד 30 קילומטר לרוץ, והוא התחיל ממש לראות כל מיני אימג'ים בראש שלו, והוא...
זה אגב לא קשור, זה מרתון, כאילו זה לא קשור לרע לחברים.
כן.
והיקס בשלב הזה הוא כבר התחנן בפני המלווים שלו לתת לו לשכב קצת, עכשיו בעיקרון, לפי החוקים, אם אתה שוכב, אז אתה נפסל.
אה, אוקיי. אז הקובני
שלו... הקובני? כן, אבל הוא עשה את זה בשדה, מי ראה את זה? אבל טכנית כן, הוא אמור להיפסל. אז היקס ממש התחנן בפני המלווים שלו לתת לו לפרוש ולשכב קצת, אבל בגלל שהם ידעו שזה יגרום לפסילה שלו והוא עדיין הוביל, הם עשו הכל כדי למנוע ממנו לפרוש, אז הם נתנו לו עוד קצת ברנדי שיתעורר, ואז היקס נכנס לאצטדיון כדי לסיים את הריצה, והוא כבר ממש בקושי זז, ובשלב הזה כמה מאנשי הצוות שלו פשוט הרימו אותו, הם הרימו אותו ממש כמה סנטימטרים מעל האדמה, ואמרו לו לעשות עם הרגליים כאילו הוא רץ, והם פשוט סוחבים אותו, והוא עושה עם הרגליים, אבל הוא לא נוגע באדמה, וזהו, והוא סיים, והוא זכה במדליית הזהב.
וואו.
תומאס היקס זכה במדליית הזהב, עם זמן של 3 שעות 28 דקות ו-53 שניות, שהייתה התוצאה המנצחת הגרועה ביותר בהיסטוריה של המרתון באולימפיאדה, עד היום כמובן. והוא מעולם לא רץ עוד מרתון בחיים.
כמה,
או בכלל.
כמה עוד מתו בדרך?
אף אחד לא מת,
אתה בטוח.
אבל היו פצועים. מתוך 32 רצים, רק 14 סיימו את המרוץ.
מדהים שהמרתון הזה שבתל אביב, שבו בחמסין, שכולם מתו.
כן, כן.
מרתון כאילו גרוע יותר מהמרתון.
איכשהו זה קרה, כן, זה מטורף שהצלחנו לעקוף את זה. הקובאני קרבחל סיים במקום הרביעי.
מה?
אפילו לא קיבל מדליה.
יו!
הוא סיים במקום הרביעי, ולן טאוניאנה, הזה שברח מהכלבים באמצע, הוא סיים במקום התשיעי. מתוך 14.
הכלבים קיבלו מדליה.
באולימפיאדה, שאגב, כאילו... פה סיימנו בעצם את האולימפיאדה של 1904, רק לציין שבאולימפיאדה של 1912 בסטוקהולם, נשים הורשו לראשונה להשתתף בתחרויות השחייה והקפיצה למים. ג'יימס סליבן, שהיה חבר בוועד האולימפי האמריקאי, החליט לאסור על נשים אמריקאיות להשתתף בתחרויות, למרות שהיו מספר נשים שהיו מסוגלות להשתתף. אגב, אני לא זוכר אם ציינתי את זה קודם, אבל מתוך כל המשתתפים באולימפיאדה של 1904, היה רק ענף אחד של נשים מותר להתחרות בו, שזה קליעה בחץ וקשת. 6 נשים השתתפו באולימפיאדה של אותה השנה. אז זהו, אז ב-1912 הוא עדיין המשיך לאסור על נשים להשתתף, והוא מת ב-16 בספטמבר 1914 בגיל 51.
נייס. כן.
אני מת על זה.
תשמע, חצי שנה?
חצי שנה?
כמו איזה עונה של האח הגדול או משהו, מה זה הדבר הזה? עם אשכרה ניסויים בבני אדם? זה... I like.
ניסויים בבני אדם, גן חיות אנושי, אנשים בכלוב, מלא גזענות, זה נשמע לי כמו כיף גדול לכל המשפחה.
קודם כל זה צריך להיות הפקה של נטפליקס, הדבר הזה. ברור. זה קומדיה, זה כאילו קומדיה מדהימה. כן, גם ב-1912 היו כל מיני דברים מוזרים.
כן?
כן.
מודה שלא נכנסתי לעומק של זה.
לא, כבר. בכלל, באולימפיאדות הקודמות היו דברים, כן. מוזרים, למשל כאילו התחרות, איך קוראים לזה, פנטלון, שאתה צריך להיות לרכב על סוס, אתה צריך לדמות בעצם מצב שאתה מאחורי קווי אויב, כקצין בצבא של נפוליאון.
אז עכשיו יש את זה עדיין באולימפיאדת החורף, בביאטלון.
לא, יש את זה גם באולימפיאדה הרגילה.
נכון, זה בעצם הקרב רב, כאילו.
כן, זה הקרב רב זה. כן. אז ג'ורג' פאטון, שהוא הגנרל האמריקאי, מלחמת העולם השנייה, הוא התחרה בזה, כי היה מותר רק לקציני צבא להתחרות בזה, והוא היה מקום ראשון עד התחרות ירי, ואז הוא סירב לראות עם אקדח עם מטרה, עם כוונת. כי הוא אמר, מה אני זה? והוא ירה...
בלי כוונת.
עם האקדח הצבאי שלו, והפסיד.
זה מהמם.
היו
גם כל מיני ענפי ראווה כאלה, תמיד באולימפיאדות הראשונות, של כל מיני כזה אומנות ופיסול.
מה עם הענף הזה שהוא סקי מירי תוך כדי?
כן, ביאטלון.
זה זה?
כן, יש את זה באולימפיאדת החורף עדיין. אתה כאילו...
מה זה אמור להיות?
אתה עושה סקי על הרים, ואז פתאום אתה עוצר, ויש לך מטרה לראות
אלה. כמו איזה נבל בסרט ג'יימס בונד, אתה כאילו... מה זה?
זה הספורט הכי קשה בעולם. זה באמת הספורט הכי קשה בעולם. כאילו, מאבדים בו הכי הרבה קלוריות, ואתה כאילו צריך...
כן, כי זה קרוס מאונטן סקיינג.
ואתה צריך כאילו...
זה קשוח.
תורף לגמרי.
שיחותי. קול, מגניב. אז אפשר להגיד שזה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
למרות ש...
זה פרק של מה יש בזה?
כן. שעשינו אותו פה.
זה היה כיף, היה כיף.
נהננו.
כן, כן, אחלה פרק.
לא, לא נתנו.
המליץ.
לא, לא, לא הערנו יותר מדי, נכון?
חלילה.
כן, קובי, דרג אותנו.
איך אנחנו? מי מקבל מדליית זהב?
אני חושב שכולם מקבלים מדליית השתתפות. כן. בדבר הזה.
פנסי אינטראפטינג.
אתם שניכם פנסים באותה.
I want to jump into water in a very fancy way.
Fancy way. On my stomach.
I land on my stomach.
עכשיו, אני באמת מדמיין כאילו איך הם היו... כאילו אתה קופץ למים, אתה עושה איזה תרגיל מאוד מאוד יפה, ואתה נראה נורא פנסי, ואז כאילו פאף.
כן, אין דרך אלגנטית לנחות על הבטן, אני לא חושב שזה היה גם אז.
אלא אם אתה עושה את זה בזירת האבקות.
כן, טוב.
אולי חיכה להם מישהו.
כנראה.
וואו, כן, אני מאוד נהניתי מזה.
אני שמח שנהנת.
זה היה כיף.
כיף לבוא.
אז תספרו קצת על הפודקאסט ואיך מאזינים לכם וכל הדברים האלה.
סבבה, אז בגדול אפשר למצוא אותנו באתר שלנו, מהישבזה.com, אנחנו נמצאים בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל אפליקציות הפודקאסטים, אנחנו בפייסבוק, כנסו למה יש בזה הקבוצה, טוויטר, אינסטגרם, יוטיוב, פטריון, אנחנו all over, רעיונות לפרקים מוזרים כמו זה לפחות, אפשר לשלוח ל-ID את מהישבזה.com, זהו, זה הכל.
כן, כל אפליקציית הפודקאסטים תבואו, כאילו.
אתם עדיין נהנים לעשות את זה?
עדיין, עדיין, מאוד, מאוד, מאוד.
זה עדיין מרגש כמו הפעם הראשונה.
כן. מה קרה לפרק הראשון באמת, אם אנחנו דומו על הפעם הראשונה? בוא לא נפתח את זה.
כן.
טוב.
נכון.
בוא נפתח את זה. קדימה, בואו נפתח את זה.
כן, עכשיו נכנס לזה. אני רוצה להגיד באמת, דסקל, תודה שאירחת והתארחת, כאילו, סוג של?
כן, זה היה סוג של גם וגם במקביל.
תענוג גדול.
זה ענף ספורטיבי בטוח.
לגמרי.
אירוח היא תרוח.
יאללה, מהמם. אז תודה רבה כפרה עליך.
ובאמת, תקשיבו, זה מה שנקרא פודקאסט, מה יש בזה, זה פודקאסט כיפי, אתם זכיתם בפודקאסט הקומי של השנה?
כן. נכון, ככה יצא. פודקאסט השנה, זה השלב שאני אמור להכניס צופר אוויר כזה.
יש פה איזה, יש פה כזה... יש זמורתי. לא נכנס לזה, גם לא רוצה למחוק שום דבר. אבל באמת, אני מאוד נהנה להאזין לכם, לצחוק אתכם, סיפורים, זה היה מגונה.
קובי.
יעקב, תרגע. וזהו, יצחק יען, תודה רבה לך.
תודה, תודה, תודה.
קובי מלמד, תודה רבה לך.
תודה רבה, כיף לבוא, תודה גם לך.
אנחנו עכשיו עוברים לדברים הרגילים, כל מיני מסי ושיט.